שלום, אנחנו בשיעור השלישי שלנו בספר שמות, ודיברנו בפעם הקודמת על הסיבות שהביאו לאנטישמיות במצרים. הרמב"ן כבר שואל איך פרעה הצליח לשכנע את עמו להביא למצב של כל הבן הילוד היהוד השליחו, איך אנשים הסכימו לעשות כאלה דברים. תרץ מה שמתרץ, אנחנו שעברנו את ההשמדה באירופה כבר לא שואלים כאלה שאלות. אנחנו יודעים שניתן להביא אווירה בעם שירצו להשמיד עם אחר גם כשמדובר בילדים קטנים. ועדיין אנחנו דיברנו על האווירה, איך נוצרה כשיהודים עזבו את ארץ גושן ותמלא הארץ אותם, היו זריזים יותר, חרוצים יותר. והתחילו באמת לאיים על הקיום המצרי בארץ הנילוס, ועדיין אנטישמיות לא יכולה להזין את עצמה רק באיומים ובצרכים של עם. אנטישמיות חייבת גם נרטיב, איזשהו סיפור על העם ששונאים אותו, סיפור שלא חייב להיות נכון, אבל הנרטיב חייב להיות מושקע עמוק בקרבו של העם השונה, של העם הרודף, כלפי העם השנו, כלפי העם הנרדף. התורה כאן איננה מספרת לנו מה היה הנרטיב הזה. כלומר, גם כשהם היו לחוצים מכך שהיהודים תופסים את ארץ הנילוס ותמלא הארץ אותם, עדיין, מה היה הנרטיב שמחמתו הם הסכימו גם להעביד את היהודים בפרח, ובסופו של דבר גם להשליך את ילדיהם ליאור. התורה אינה מספרת, אבל היא נותנת רמז. והרמז אומר, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. רש"י כבר רומז לנו, עשה את עצמו, כאילו לא ידע. קשה מאוד, קשה מאוד היה במצרים שלא להכיר בגדלותו של יוסף, ומה שיוסף עשה עבור המצרים. יוסף הציל את המצרים משנות הרעב, וקשה לדעת מה, איך הייתה מצרים שורדת את שבע שנות הרעב ללא יוסף. יש לנו גם בתולדות מצרים העתיקות רמזים לכך שהם הכירו את יוסף, אם כי בהחלט ייתכן שקראו לו בשמות אחרים. ואם אני מקריא כמה דברים, בעיקר מהספר, לדעתי ספר בתתק של דניאל משה לוי ויוסף רוטשטיין, אז הם מתארים איך באי סהל שבדרום מצרים יש כתובת שחקוקה על הסלע, שמספרת שבימי המלך ג'וסר, מן השושלת השלישית, היה רעב שנמשך שבע שנים, כך חקוק שם לסלע באי סהל, והמלך שאל אז בעצתו של משנה למלך, שמו היה עמחוטפ, והוא הקדיש חבל ארץ גדול לכהני הדת. אני מזכיר מה שכתוב לנו בספר בראשית, רק אדמת הכהנים לא הייתה לפרעו, כחוק לכהנים, מאת פרעו ואכלו את חוקם שנתן להם פרעו, על כן לא מכרו את אדמתם. כתוב שבשבע שנות הרעב, כך כתוב שם בכתובת, הוא קיבל את עצתו של המשנה למלך ששמו היה המחוטפ. ובאמת מסופר שם באותו ספר שאני קורא ממנו, אז היה נהוג לבנות מעל קבר המלך מבנה חד קומתי, אבל על פי תכנונו של המחוטפ על המלך ג'וסר, הוקמה על גבי קברו פירמידה רבת קומות, גובה 46 מטר, סביבה נבנתה עיר מקדשים שלמה מוקפת חומה. הרמה האדריכלית של הפירמידה הזאת הייתה הרבה יותר ממה שהיה מקובל בתקופה אז, וגם בדורות שאחריו, אז בנו המלכים על מצבות, את מצבות הקבורה שלהם על פי הדגם הזה, והם הפירמידות שעד היום קיימות במצרים, מפארות אותה. ואת כל הדברים האלה יצר כאמור המחותב. באופן רשמי הוא היה רק משנה למלך, משום אני קורא מהספר הזה שאמרתי מקודם, של דניאל משה לוי ושל יוסף רוטשטיין. הוא באופן רשמי היה משנה למלך, אבל הופקדו בידיו, ועל פי תאריו, אנחנו רואים שהוא היה נקרא הראשון לפני המלך, המפקח על הארמון. אני מזכיר את הביטוי, אתה תהיה על ביתי, שאומר פרוע על יוסף, שומר החותם, וגם כהן און, שם שמוכר לנו מספר בראשית. שומר החותם, זה נראה מקביל לחותם זאת הטבעת. וכתוב, ויסר פרו את הבתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. כן, ידו ויתן לו את אסנת בת פוטיפר הכהן און, אחר כך הוא עצמו נקרא כהן און. ושוב, מה שכותב אחד בשם קוטריל על הפרעונים האבודים, שהמחותב הפך שם לשם דבר, לחכם באדם. ברבות הימים הוא הפך להיות אל הרפואה והמדע, היו מנסחים נסך לכבודו, כמובן אחרי מותו. העם ראה בו אל מושיע, האמינו שהוא פותר בעיות בחלום, מזכיר לנו כמה דברים. תמיד היו ישנים במקדשו של המחותב בציפייה שהוא יתגלה בחלום. כן, המקדש הזה מכונה מעשרו של יוסף. הוא עצמו זוהה עם מלך חוכמה שמון, שתואריו היו הבקי בשפות זרות, שוב מה שחזל מספרים על יוסף, שידע 70 לשון, ואדון כל ארצות הנכר. מרכז הפולחן שלו היה בעיר, שנקראת על שמו שמון, היום נקראת אל השמונים, והיא יושבת על תהלת בחר אל יוסף, כלומר נהר יוסף, תהלה שמובילה מהנילוס לארץ גושן, אבל בזה לא נטפל כרגע. ושוב, אני מזכיר את מה שפרו אמר יוסף, אין נבון וחכם כמוך, ועוד דברים אחרים. אדון ארצות הנחר, שנקרא, אני מזכיר שכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, ועוד דברים אחרים. עוד נזכיר ש... המחותב נקרא גם בנו של פתח. פתח היה אל שבדמותו של שור, מה שאולי יכול להזכיר לנו כמה דברים מיוסף עם קשר עם שור, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. ועוד סיפור אלילי מעניין ממצרים, כן, על, על האל שמון או אשמון, שהיה פעם אדם והפך להיות אל על פי המיתולוגיה שלהם. והם מספרים שם שגרינץ מביא את זה באנציקלופדיה המקראית גם בערך השמון, שהשמון היה מתחילה אלה מנהם, ואם האלים התאהבה בו, והשמון ברח מפניה ומת, והשיב אותו לתחייה, ועשתה אותו אל, מה שלא יכול לא להזכיר את סיפורי יוסף אשת פוטיפר. אבל אנחנו לא נעשה, אני יכול לא לספר סיפורים ארוכים, ושוב הכל מאותו ספר שהזכרתי קודם. אבל הדבר הזה איפשהו מעיד כמה הם, כמה המצרים הריצו את יוסף. אבל עד כמה שהריצו אותו, תמיד יכול לבוא מלך וליצור נרטיב חדש, ולנרטיב הזה יהיה בסיס, ודומה שזה מה שקרה כאן ליוסף. אנחנו לוקחים את הסיפור בפרשת ויגש, יוסף, הוא ללא ספק סיפור שניתן לראות אותו בשתי צורות, צורה אחת כפי שדומה התורה והמפרשים רואים אותה, אבל ניתן ללמוד אותו גם בצורה שונה. ורק נאמר שם. ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרב מאוד, ותל הארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב, וילקט יוסף את כל הכסף, ונמצא בארץ מצרים וארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויביא יוסף את הכסף בית הפרעה. בהמשך הסיפור מופיע שכשהמצרים התחננו ללחם, יוסף דרש מהם בהתחלה את המקנה, את הכסף, אחר כך את המקנה, הסוסים, מקנה הצון, מקנה הבקר, בחמורים, אחר כך, כשלא היה להם, הוא נתן להם לחם בעד אדמתם, ובעקבות זה גם בעד גופם. כולם הפכו להיות עבדים של פרעה. פרעה העביר את העם להרים מקצה גבול מצרים, ועד קצהו. מופיע שם באמת שהם הודו לו, אבל ניתן להתעלם מזה. ולספר סיפור אחר. ולראות את יוסף כקומוניסט הראשון, שמלאים את כל אמצעי הייצור, לוקח את הכל ומעניק אותו לממשלה, לבית המלכות, שהוא עצמו ניתן, ככה אנחנו יכולים לספר, זה לא נכון, אבל ניתן לספר שהוא חלק מבית המלכות הזה. והופך את כל העם כמו הקומוניזם, שהפך עם שלם לעבדים. קומוניזם החל. היו מספר התומכים אומרים שהיה קומוניזם, גם זה בטעות, בוודאי במעגלים שונים, היה 130 אלף. הם הצליחו לשעבד 260 מיליון איש. כלומר, חצי פרומיל הצליח לשעבד 999.5 פרומילים, או 99.95% מהעם. וזה מה שיוסף מצליח כאן לעשות, ושוב, אני נותן כרגע נרטיב. יכולות להיות כל מיני שאלות. מדוע יוסף בכלל מוכר להם את התבועה, תמורת כסף, תמורת רכוש? הרי הוא לקח, הרי זו התבועה שלהם, הוא לקח אותה מהם בשנות השמה. יש תשובות לשאלות האלה, ודומה שהתשובות האלה עולות ומוקרנות מתוך הסיפור עצמו. העובדה היא שהמצרים לא מתמרמרים, ועד הרבה אומרים, ואומרו, איתנו נמצחן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. ניקח מעשה אחר שיש שם. שיוסף, כשקונה מהם את האדמה, אז אומר להם, אלכם זרע וזרעתם את האדמה, והיה בתבועות, ונתתם חמישית לפרעה, וארבעה ידות יהיה לכם, ולאשר בבתיכם ולאכול את אפכם. הם מקבלים 80%. בינינו, הלוואי עלינו, אני משלם מס הכנסה, הרבה יותר מ-20% לממשלה. אני מתאר לעצמי שגם מה שהלך עכשיו לפרעה, לא הלך רק לבית של פרעה, הלך לטובת צורכי העם. אז הם שילמו 20%. אבל הפסוקים מתוארים שיוסף הוא בשבילם איש חסד. שוב, אם נשווה אצל התקופה הפאודלית באירופה, בימי הביניים, שהקרקעות היו שייכות למלך או למלך הווסל או להציל, הצמיתים שעבדו על הקרקעות קיבלו מעט מזער. בעלי הקרקע קיבלו כמעט את הכל. מי שחילק בינו ובין אלה שמעליו את הרכוש, בואו נגיד מי האציל ועד המלך הווסל ועד המלך הגדול, הם לקחו את הרוב הגדול 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 של התבואה. בעוד שיוסף לוקח לפרעה רק חמישית מן התבואה, וארבע חמישיות מקבלים האנשים. יוסף ניהל את זה בחסד וברחמים, היה צורך להעלים את הקרקעות. ואנחנו יכולים להסביר מדוע היה צורך להעלים את הקרקעות. לא נעשה את זה עכשיו, זה יותר קשור לפרשת ויגש. אבל בהחלט ניתן היה ליצור נרטיב שיוסף עשק את מצרים, גזל מהם את הכל, והנה עכשיו באים בניו או קרובי משפחתו היהודים ורוצים שוב לעשוק מאיתנו את האדמה, ואם חפצי חיים אנו המצרים, עלינו להילחם ביהודים בכל לבבינו ובכל נפשנו, לקחת אותם בכוח לעבדי כפייה בדרך הבזויה ביותר, ואם יש צורך מעבר לזה גם לקחת את הילדים שלהם להשליך אותם ליאור. יתר על כן, ובדבר הזה, אני מקווה שעוד נספיק, אנחנו נדבר בהרחבה רבה. כל הבן הילוד, היהורת השליחור, וכל הבת תחיון, או בואו נתייחס כמובן לחציו הראשון של הפסוק, כל הבן הילוד, היהורת השליחור, פרעו יכול לצוות כדמות דתית, ואנחנו יודעים שפרעו במצרים היה גם דמות דתית. הוא היה בן של אל, הוא היה אל בעצמו, ואני מזכיר את הפסוקים ביחזקאל, הנני אליך פרעו מלך מצרים, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. פרעו היה גם דמות דתית. אומר דעתי, בעניין הזה, אני יודע דעתי, הבנים שהושלחו ליהור, אני חושב שרק מיעוט קטן מהם מתו בתביעה. היהור, ואני חושב שלשם נלקחו הילדים האלה, לא כל אחד זרק אותה איפה שהוא רוצה, היהור שרץ תנינים. הילדים האלות כשהיו באוויר, תנינים פתחו את הפיות הגדולים שלהם ובלו אותה. אני מזכיר שהתנין במצרים היה דמות בעלת ערך דתי. היה אל התנין. הוא היה אחד משני אלי מצרים. הוא היה אל הרע. האל הטוב זוהה בדרך כלל עם רע. זה נשמע בשולה. האל הטוב זוהה עם רע, אבל כוונתי רע לאל המצרי, אל השמש. אל השמש היה גם אל הפריון, הוא זוהה כאל הטוב. התנין, כמו שבאמת התנין נראה, אל התנין הוא היה אל הרע, ובהחלט ייתכן שפרעו אמר אמירה דתית, התנין דורש שיקריבו אליו לאכול את ילדי היהודים, ואז גם הריגת הילדים האלה הפכה להיות פולחה. ואז כל שאלות האכזריות כבר לא היו קיימות, שאנחנו יודעים שהיו מקריבים ילדים לפולחן ושורפים אותם באש, וברגע שהדת הפגנית השתלטה שם על האנשים, אז לא היה מקום לרחמים, ולא היה מקום לחמלה, ולא היה מקום לשום דבר, וילדים נשלחו ליסורים הגדולים ביותר. בשם הדת, בשם האל. גבל. אוי ואבוי בכלל לחשוב על כאלה. אבל התורה אומרת, ככל תורבת השם אשר שנה עשו לאלוהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהם, כך ניתן היה גם לעשות עם התנין. וכך פרעו יכול היה לשכנע את עמו, גם להעביד את היהודים, וגם בסופו של דבר, להשליך את ילדיהם ליהור. נורא והיום. אבל התורה, כבר מה לומד, אם כי עושה זה בדרכו, אנחנו הולכים בדרך קצת שונה, התורה מציגה את התהליכים האלה כתהליכים הדרגתיים. אגב, גם בגרמניה הנאצית, התהליכים עד ועידת ונזה, עד ההחלטה להשמיד את כל היהודים, אז בהחלט הייתה הדרגה ריחוק היהודים בשיעבודם, בהשפלתם. הריגתם הייתה השלב הסופי. וכך גם כאן במצרים אנחנו יכולים לראות את ההדרגה. בתחילה לאמר, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן הרי משכנות לפרעו את פתאום ואת רמסס. כאן מדובר על תהליך שניתן להגדיר אותו כשירות לאומי. היהודים, בגלל שהם לא חלק אינטגרלי מן העם המצרי, הם לא משרתים בצבא. טוב, שישרתו שירות לאומי. בינתיים הדרישה מוצדקת מאוד. השאלה מה עושים בשירות לאומי? אתה יכול באמת להגיד שעכשיו השירות הלאומי דורש בניית ערי מסכנות לפרעו, ערי אוצרות לפרעו, והיהודים נלקחים לשם. כמובן, השאלה באילו תנאים. כמה פעמים הם מקבלים חופשות לראות את המשפחות שלהם. כמה המצרים עוזרים להם בכלכלתם, בגלל שהם משרתים במצרים בשירות לאומי, הרי גם חיילים מקבלים כלכלה, משכורת וכדומה. כמה קשה הם עובדים. התורה סותמת לנו את הדבר הזה, והדברים הם מתוארים בשלב הראשון כשירות לאומי, אבל התורה כבר רומזת למען ענותו בסבלותם. איך בונים ערי מסכנות? בכך יש יותר מדרך אחת. אתה יכול לבנות ערי מסכנות ולתת לפועלים שלך, למשרתים בשירות הלאומי הזה, לתת להם תנאים נורמליים, סבירים. ואתה יכול לתת להם תנאים של סבל ועינוי. המצרים עשו את זה בדרך הזאת. אבל זה ממשיך. ויבילו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חיי בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. את כל עבודות למה שעבדו בהם בפרך. לפתע אנחנו רואים שהיהודים עוברים מהשירות הלאומי, מערי המסכנות, להיות עבדים בשדות ובבניית בתים בכל מקום. קל מאוד לעשות את זה. כשאני הייתי בצבא הסדיר, אני זוכר, ודאי לא באותה חומרה כמו שמתואר במצרים, אבל אני זוכר תופעות דומות לזה. חיילים התגייסו לצבא, טוב, אתם כבר מגויסים, אז בלאו הכי, אז אם יש לכם איזה שעה חופש, אז ניתן להעביד אתכם בדבר כזה, או להעביד אתכם בדבר כזה. היה בזמנו כתרוג גדול מאוד אנשים, אני ברוך השם לא הייתי שם, אבל אנשים שגויסו להיות נהגים של קצינים בכירים, טוב, אז בזמן הפנוי שלהם, בינתיים הם יכולים ללכת לעשות קניות לאשת הקצין הבכיר, ולעזור לה בבית בניקיונות ועוד כל מיני כאלה דברים. בסופו של דבר התייחסו לזה מאוד בחומרה ועשו את הדבר הזה, אבל הייתה תקופה שבהם הם גם קיצצו את הדשא בגינה של הקצין הבכיר וכדומה. בסדר, ברוך השם, המדינה שלנו מדינה טובה ותרבותית, והצבא שלנו הוא צבא טוב, ולמדנו איך להימנע מלעשות כדבר. למדנו איך להימנע מלעשות כדבר. אם כשהייתי בתירונות לקחו אותנו לכמה תפקידי שירות שלא היה ראוי שיקחו אותנו. בסדר, גם הדבר הזה נגמר. במצרים, אתה רואה איך לאט לאט, אחרי שגייסו אותם לבניית ערי אוצרות, כבר לא השיבו אותם הביתה, אלא כבר לקחו אותם לחומר, לבנים, לכל עבודה בשדה. אגב, תופעה כזאת, אני אומר את זה בהחלט בנימה של ביקורת, ודאי לא חמורה כמו במצרים. אבל בדרך דומה נהג גם שלמה מלכנו. ומלכתחילה גייס את האנשים, והיה על המלך שלמה מס בכל ישראל, והיה מס 30,000 איש, וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, ושניים חודשים בביתו, ואדוני רם על המס. טוב, לקח אותם למשימה לאומית חשובה ביותר. בניית בית המקדש. מה לנו דבר חשוב מזה לגייס אנשים לטובתו? אבל אחרי ששלמה בונה את בית המקדש, וכתוב את ביתו בנה שלמה. כלומר, אנשים כבר גויסו, אז אפשר לקחת אותם גם לבנות את הארמון של שלמה. אחר כך הוא בית יעשה לבת פרעה. כלומר, טוב, אם כבר אנשים מגויסים וכבר בנו את בית המקדש וכבר בנו את ביתו של שלמה, יכולים גם לבנות בית לבת פרעה. בת פרעה, אני מזכיר, היו גם מאות, אולי אלפי משרתים שהגיעו ממצרים. היה צורך לבנות לכולם קריה שלמה, והכל באמצעות אנשים שנלקחו לצורך שירות לאומי של בניית המקדש, אבל הם כבר אספר וממשיכים. אחר כך לבנות את כל חשק שלמה, כמו שמתואר בספר שמואל בפקטט. כמובן, יש חצור, מגידו, גזר, שם אתה עוד יכול לומר שזה נעשה לצורך הצבא, אבל את כל חשק שלמה. והתוצאה הסופית היא שירובעם מרים יד במלך, והתוצאה אחר כך היא כמובן התפלגות הממלכה. אנשים לא היו מוכנים לזה. שלקחו אותם כדי לבנות את המקדש, אנשים בהחלט קיבלו את זה, אני מקווה שקיבלו את זה בשמחה, הנה אני יודע. אבל כשלקחו אותם לבנות את כל חשק שלמה, לבנות בית לבת פרעה, זאת כבר הייתה הידרדרות של הגיוס למקומות שהגיוס לא צריך להיות בו. מגייסים את החיילים, השאלה למה? אין ספק, צריכים לשמוע את הפקודה בצהל. אבל השאלה, מה תוכנה? לאן היא מובילה? שאלות כאן אינן פשוטות בכלל. לא ניכנס לעניין זה, אבל כאן בהחלט יש מדרון מלכתחילה. כאמור, הרי מסכנות לצורכי הממלכה, שהם חלק מהממלכה, ובסופו של דבר גם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, ואנשים חולקו לצורכי מצרים, כנראה קודם כל לצורכי המצרים העשירים, שהיו להם שדות גדולים וכל הדברים האחרים, ופשוט הפכו שם להיות עבדים מושפלים. לאט לאט התרגלו שהם עבדים מושפלים. אחרי שהם נחשבים כבריאות אחרות, שהם נחשבים כמה שנקרא היום בספרות האחר, האדם שכלפיו לא חלות הנורמות המוסריות הרגילות, הוא האחר. כבר אפשר לבוא למילדות ולומר להן, וריתם על האבני, אם בנו ועמיתן אותו ואם באתי וחי. בהמשך, כבר הדבר הזה עדיין נעשה בסתר, הדבר הזה עדיין נעשה בלחש, ולאט לאט, לאט לאט, מגיעה הידרדרות. כבר אנחנו שומעים, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן, הילוד, היו, תשליחו, וכל הבת תחיון. ואנחנו יכולים גם להגיע להגדות חז"ל, שכל יהודי שלא הספיק ללבן לבנה, ולבנות אותה, אז לקחו את התינוק שלו, ודחפו אותו בקיר במקום לבנה, שמרחם. באינקוויזיציה אגב, של טורקווימאדה, בספרד, היה כזה עונש לכופרים, לכופרים, כוונתי בדת הקתולית, שלקחו אותם, שמו אותם בתוך קיר, בנו על הקיר עוד קיר חוסם מלבנים, והם היו תקועים שם כאבן בקיר, עשו להם את זה בחיים, לא הרגו אותם קודם. פשוט שמו אותם כאיזה לבנה בקיר, והמשיכו לבנות את הקיר עליהם, וככה מצאו שם אחר כך כל מיני שלדים וכל מיני דברים. השם ירחם, השם ירחם מה קרה פה. לך תדע אחר כך מה הפירוש פסוק, כמו כי ירעו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים, למי הכוונה וכמה מילדות היו שם. לא ניכנס כרגע לשאלות האלה. הדברים האלה עצובים, עצובים מאוד, אבל בשיעור הבא שלנו אנחנו נתחיל לראות בתוך כל החושך הזה גם את הנקודות המאירות. תודה רבה.